אוקיי, אנחנו מתחילים את הפרק לגבי, בסוגיה הראשונה, תחילת הדפים הראשונים של הפרק עוסקים בדיני שליחות, מקורות, לא דיני שליחות, כמו המקורות לעניין שליחות, ובהתחלה הסוגיה הראשונה מדברת על משהו שהוא לכאורה נוגע לשליחות, אבל במבט נוסף, נראה שלא, זה מצווה בו יותר מבשלוחו. כשאנחנו עושים מצווה כלשהי, אז צריך לעשות את זה בעצמנו, ולא, או עדיף לעשות את זה בעצמנו, על פני ביצוע על ידי שליח. זה מתחיל במשנה, האיש מקדש בו ובשלוחו, כן? אני שוטף את המסך.
אנחנו רואים שפה.
מה?
אנחנו רואים שפה, המסך כאילו לא רגע.
כן, כן. דלקתי אותו קודם, תכף. שנייה אחת. עדיין? רדום? אוקיי, אז האיש מקדש בו ובשלוחו, האישה מתקדשת בה ובשלוחה, האיש מקדש את ביתו כשהיא נערה, בו ובשלוחו. יש פה שלושה דינים, הקידושין שהאיש עצמו עושה, קידושין שהאישה מקבלת, וקידושין של האבא שמקדש את ביתו, ביתו נערה במקרה הזה. בכל אחד מהמקרים האלה מופיע שהקידושין נעשים בו ובשלוחו. אוקיי? גם הוא וגם שלוחו יכולים לקדש את האישה. אז הגמרא, אשתא בשלוחו מקדש בו מבעיה. זאת אומרת, אם הוא מקדש על ידי שליח, אז צריך להגיד שהוא גם יכול לקדש בעצמו. אמר רב יוסף, מצווה בו יותר מבשלוחו, כי עד הרב ספא אמר רכרי שהרב אמר לך שיבוטה. כן, הגמרא שואלת, הרי לא צריך להגיד שהוא מקדש בעצמו אם הוא יכול לקדש בשלוחו, אלא זה בא ללמד אותנו שיש מצווה בעצמו יותר מאשר בשליח. שניהם עובדים, אבל המצווה יותר בו מאשר בשלוחו, והדוגמאות שמביאים זה הכנות לשבת. מח רכרי שה, כן, זה להכין את הדג, ורב המלך שיבוטה, למלוח אותו, אז ההכנות האלה לשבת, המוראים האלה עשו את זה בעצמם, ולכן אומרת הגמרא, רואים שמצווה צריכה להיעשות באדם עצמו יותר מאשר בשלוחו, או עדיפה שתיעשה על ידי עצמו יותר מאשר בשלוחו. בואו ננסה רגע לחשוב, כן. נגיע עוד רגע. לכאורה זה מחלוקת רמב״ם וראש, אבל עוד מעט. יש מצווה להכין לשבת, עד שאתה מגיע לקידושין. מצווה?
כבוד שבת.
מצווה כבוד שבת, עונג שבת, תכף נראה. אז יש פה שליחוס, זאת אומרת, אתה ממנה את הטבחית שלך, לא יודע מה, למלוח את הדג, אז בעצם אתה צריך למנות אותה כשלוחה. זה ההנחה. נשמע קצת מוזר. טוב, אני אגיע לזה. בכל אופן, בוא ננסה רגע לחשוב על הגמרא עצמה. מה זאת אומרת, אשתא בשלוחו מקדש בו מבעיה? כאילו, היה ברור לגמרא שלקדש בעצמו יותר חזק, או יותר מועיל, יותר תקף, מאשר לקדש בשלוחו, נכון? זה היה ברור עוד לפני החידוש של המשנה. אז האם לא ידענו מראש שמצווה בו יותר מבשלוחו? בקושייה עצמה כבר מניחים את זה, הרי אומרים, אשתא בשלוחו מקדש בו מבעיה, כאילו הוא עצמו ודאי זה יותר טוב מאשר בשלוחו. אז יודעים את זה כבר, שלב הקושייה. אז מה הגמרא אומרת? לא, מצווה בו יותר מבשלוחו, זה מה שהמשנה מלמדת אותנו. או, נכון? זאת אומרת, יש פה הבדל בין שני מישורי דיון. מישור אחד זה השאלה, האם הקידושים תקפים? במובן הזה, ברור שהאדם עצמו יכול יותר לעשות את זה מאשר השליח. זאת אומרת, מבחינת התוצאה שהקידושים יוצאים תקפים, ברור שאם השליח עושה את זה, אז האדם עצמו ודאי יכול לעשות את זה. הגמרא, כשהיא אומרת שהמשנה באה לומר שמצווה בו יותר מבשלוחו, לא מתכוונת לומר שהקידושים יוצאים יותר טוב. שמצווה בו יותר מבשלוחו, זאת אומרת, הקידושים הם איכשהו באיזשהו מובן יותר משובחים, יותר מעודרים, אני לא יודע בדיוק מה, יותר חזקים. לא, אלא יש מצווה לעשות את זה בעצמו יותר מאשר בשליח, לקבל את זה יותר שכר, אם תרצו, אוקיי? אז המישורים של הדיון הם מישורים שונים, אני אומר את זה כי בסוף השיעור נגיע לאמירות שאולי מערבבות את שני המישורים האלה, ומבחינת הגמרא נראה באופן די ברור שהגמרא עושה הבחנה בין המישורים האלה. את המישור של התקפות של הקידושין היא יודעת עוד קודם, זה היום מניחים כבר בשלב הקושייה, ומה שהמשנה באה לחדש זה שיש מצווה בו יותר מאשר בשלוחו, לא מבחינת התקפות. כמובן התקפות גם היא, זה לא אומר שכשהוא עושה את הקידושין אז הם יותר תקפים מה שכשהשליח עושה, אלא יותר פשוט שהם תקפים, אחרי שזה כבר הוא יכול לעשות והשליח יכול לעשות, עכשיו קידושין זה קידושין, אין יותר ואין פחות, אבל יותר ברור שהוא יכול לקדש בעצמו מאשר שהוא יכול לקדש על ידי השליח, כי זה מזכיר את אחד הברכת שמואל שהזכרתי באחד השיעורים הקודמים, שהוא שואל על הפסולי דרבנן של גט, אז הוא אומר, יש פסולי דרבנן שהם תצא ועבלת ממזר, למרות שזה רק דרבנן, אם היא ניסית, אז היא תצא ועבלת ממזר, יש פסולי דרבנן שתצא אבל הוולד לא ממזר, יש פסולי דרבנן שאפילו לא תצא אבל ייתן עוד פעם גט, ויש פסולי דרבנן שאפילו את זה לא צריך לעשות. אז שואל את ברכת שמואל, אז באיזה מובן זה פסול דרבנן? הרי מצוות גירושין היא לא מצווה, זאת אומרת, אם גירשת את האישה והיא מגורשת, אז היא מגורשת, זה בינארי, זה או שהיא כן מגורשת או שהיא לא מגורשת. אם אתה אומר לי שיש השלכה, תיתן עוד פעם גט, או אני לא יודע מה, או שהילדים ממזרים, או שתצא, אני מבין. אז חז"ל אומרים, זה פסול לעניין זה שיש השלכה הלכתית, כזו או אחרת. האם אין שום השלכה הלכתית לפסלות הזאת, והגירושין ודאי תקפים, הן מדאורייתא והן מדרבנן, אז מה המשמעות של האמירה שזה פסול לכתחילה? זה פסול מדרבנן, אין לזה שום משמעות, השאלה אם האישה מגורשת או לא מגורשת, אז הבאתי פה, הבאתי מכאן את הטענה שיש מצווה בגירושין. אתה אומר שזה פסול, הכוונה המצווה היא לא מצווה מן המובחר, לא עשית מצווה מן המובחר. אחרת זה באמת נשמע חסר מובן, אותו דבר פה בקידושין. בקידושין אין יותר קידושין ופחות קידושין מבחינת התחולה שלהם, זאת אומרת, אם הקידושין חלים, אז הם חלים. רק יש יותר סיכוי שהקידושין יחולו בו, או יותר ברור שהקידושין יחולו כשהוא מקדש, מאשר כששלוחו מקדש. אבל, כמו שאמרתי לגבי גט, אם באמת אני מבין את הקידושין כמצווה, אז היה אולי מקום לומר שזה לא רק שאלה של השכר, כן? זאת אומרת, תראו את רש"י פה, מצווה בו יותר מבשלוחו, דרך יסיק גופו במצוות, מקבל שכר תפי. רש"י מדבר על השכר, אבל איך שאמרתי קודם, היה מקום להגיד משהו שונה קצת. היה אפשר לומר שמצוות הקידושין, בהנחה שזאת מצווה, נעשית בצורה יותר מהודרת אם אתה עושה את זה בעצמך. אולי יכול שהתוצאה תהיה גם שכר, אבל פה היה מקום להגיד, ברש"י נראה שמה שאתה מקבל יותר שכר זה לא כי עשית מצווה יותר מהודרת, אלא כי פשוט השקעת יותר מאמץ לפונקציה האגרי, אם עשית את זה בעצמך, מגיע לך יותר שכר מאשר אם ישבת בבית ומישהו עשה את זה עבורך. אבל זה לא במובן הזה שהמצווה נעשתה באופן יותר מהודר, אלא שאתה בגברה, כן, השקעת יותר במצווה, מגיע לך יותר שכר. לפי מה שאמרתי קודם, עם הברכה שמואל, שם עם הפסול דרבנן של, של גט, אולי היה מקום לומר שאפילו במצווה עצמה, יש פה איזשהם קידושין יותר מהודרים. כן, המצווה הזאת היא מצווה באיכות יותר גבוהה, לא רק לעניין השכר שמגיע לאדם שמבצע. אוקיי. אז הגמרא אומרת אחרי זה, איכא דאמרי, בהא איסור הנמי יתבה, יתבה. כדרב יהודה אמר רב, דמר רב יהודה אמר רב, אסור לאדם שקדש את האישה עד שירנה, שמה יראה בדבר מגונה ותתגנה עליו, ורחמנה אמר, ואהבת לרעך כמוך. אז באיכא דאמרי, בלשון השנייה, מה מוסיפים? שיש גם איסור. להבדיל ממה אמרנו קודם, זה לא איסור רק מצווה בו יותר מבשלוחו, אבל זה לא איסור. מה הדעה הראשונה זאת אומרת סוברת שיש רק עדיפות ולא, ולא איסור. מה? למה? מאיפה באה העדיפות? מה, למה יש עדיפות בו יותר משל בשלוחו? אז ראינו קודם את ברשי, נכון? שאם הוא עוסק בעצמו, אז יקבל יותר שכר, יש לו יותר השקעה במצווה וכו'. זאת אומרת, זה לא שאנחנו מדברים על אותה סברה שיש בה איכא דאמרי, רק עושים הבחנה שבלישנא קמא זה עדיפות, ובלישנא בתרא זה איסור. לא, זו סברה אחרת. כן, הלישנא קמא מדברת, זה לא רק ההבדל בין עדיפות לבין איסור, אלא השאלה היא מה עומד בבסיס העדיפות. אם מה שעומד בבסיס העדיפות זה ההשקעה שלך במצווה, אז זה הלישנא קמא. כן? אז יש, עדיף יותר שתעשה את זה בעצמך, תקבל יותר שכר. בלישנא בתרא, כן, באיכא דאמרי, שם זה לא בגלל הסברה הזאת, אלא בגלל סברה שהיא ספציפית לקידושין. הסברה, נגיד, הסברה הראשונה, למשל, הסברה הראשונה הביאו דוגמאות, כן? כי יד הרב המחריכי של רב יוסף, מחריכי של רב המלך שיבוטה. הדוגמאות האלה הן לא מעניין קידושין. זאת אומרת, יש פה עיקרון כללי שמי שעושה מצווה בעצמו, מגיע לו יותר שכר. זה לא ספציפי לקידושין. פה מדובר על עיקרון שהוא ספציפי לקידושין.
בכל מקרה, ברגע שאני מקבל את ההחלטה בעצמי, אני יכול לבדוק את האם ההחלטה נכונה במקום.
מה פתאום, למה זה קשור? כשאתה יוצר קשר זוגי עם מישהי, אז ברור שאתה צריך לבדוק שהיא מתאימה לך. אבל לגבי מצווה בו יותר משלוחה, אני לא יודע מה, ליטול לולב בעצמי ולא על ידי שליח, נגיד שהיה אפשר שליח בזה, מה זה משנה? מה, אני צריך לראות שהלולב לא יתגנה בעיניי?
זה לא יתגנה
בכל מקום,
זה יתגנה בכל
מקום
שבו זה
תלוי בטעם
האדם.
בסדר, זה קידושין.
כי השליח לא יכול לבדוק.
כי זה קידושין. בסדר, זה קידושין, אולי תמצא עוד משהו אחד, לא חשוב, אבל זה לא עיקרון כללי בכל המצוות. הלישנא קמא מדברת על עיקרון כללי במצוות. כשאתה עושה מצווה, תעשה זה בעצמך ולא על ידי שליח. כל מצווה. כי אתה צריך לעסוק בעבודת השם בעצמך. פה זה עיקרון ספציפי לקידושין.
כן, גם הוא לא יכול להסכים ללישנא הראשונה.
אולי כן, אולי לא, צריך לבדוק.
הוא לא חייב. מהלשון של הגמרא...
כי כתוב אף. איסור הנמי. כן. אז ממהלך הגמרא נראה שיש פה תוספת, ולא מחלוקת. אבל את הלישנא קמא יכול להיות שלא מסכימה ללישנא בתרא. והלישנא בתרא מקבלת את הלישנא קמא ומוסיפה עליה. אבל בכל מקרה צריך להבין שהלישנא הראשונה והלישנא השנייה זה לא לקחת את אותו עיקרון, לראות בזה עדיפות או לראות בזה איסור. זה עקרונות לגמרי שונים. הלישנא קמא מדברת על משהו שהוא רלוונטי לכל המצוות, והלישנא השנייה מדברת על משהו שספציפי לקידושין. מה ההבדל בעצם? מה ההבדל בעצם בין עדיפות לבין איסור? זה גם שאלה מעניינת של עצמה. האם יש הבדל בין להגיד זה עדיף על זה לבין להגיד שבזה יש איסור? מה זה אסור? אין פה איסור הלכתי מלא כנראה. זה גם כן סוג של עדיפות. לא, תקף בכל מקרה תקף.
כמה השתדלות
נתבסים? אתה מביא לי השלכות. אני שואל לפני השלכות, מה ההבדל? אתן לכם, אני אשאל לכם שאלה אחרת, יותר, יותר רחבה. יש בעצם שאלה, מה ההבדל בין לאו לבין עשה? לכאורה, לאו ועשה זה בסך הכל שתי צורות ניסוח שונות של אותו דבר. נגיד אם היו אומרים לי, תניח תפילין, זה מצוות עשה. אם אומרים לי, אסור לך לא להיות עם תפילין, אסור לך להיות בלי תפילין, זה לאו. מה ההבדל? להגיד שאסור לך להיות עם תפילין, פירושו שאתה צריך להיות עם תפילין.
למה שיש הבדל?
שזה לאו וזה עשה.
לא, בסדר. מה, מבחינת החומרה שלה?
ומה זה חומרה? אני שואל מה ההבדל? החומרה היא השלכה. עכשיו קודם כל, מה ההבדל? מה זה משנה אם מנסחים את זה בשפה חיובית או בשפה שלילית? זה לאו וזה עשה.
יש הלכות שונות.
אבל ההשלכות האלה הן תוצאה של משהו. למה התורה עושה הבדל כזה? כי זה לאו וזה עשה, זה מתחיל מאיזשהו הבדל מהותי.
למה יש הבדל בין קרב לסקילה? זו אותה שאלה.
יותר חמור, בסדר.
גם כאן.
אז הלאו תמיד יותר חמור מהעשה?
ניסוח זה רמז.
ברור. עכשיו אני שואל, במה? למה? למה הלאו יותר חמור מהעשה? זה בסך הכל... לא למה בתיימד אקרא. אלא למה זה שדבר מנוסח בשפה שלילית גורם לזה שהוא יותר חמור מאשר בשפה חיובית.
פה אתה עושה משהו.
זה סתם שרירותי.
פה אתה עושה משהו. אתה עושה משהו, ועשה.
אז תראו, הניסוח המקובל... לא, זה השלכות, עוד פעם אני אומר, השלכות. אני לא מדבר על השלכות, ההשלכות הן תוצאה. אני שואל מה ההבדל בין לאו לבין עשה, אחרי זה נסביר את כל ההשלכות ההלכתיות של זה. קודם כל, למה? זה לא שלילה כפולה. זה רק שני משפטים שקולים. להגיד אני רוצה שתהיה עם תפילין, להגיד אני לא רוצה שתהיה בלי תפילין, זה להגיד אותו דבר בשני ניסוחים שונים. כי זה לא שרירותי, מה זאת אומרת? לא זה מפריע, זה פשוט לא שרירותי. ברור שלא, כי לא יכול להיות שיש הבדל קטגורי בין מצוות עשה לבין מצוות לא תעשה כשהכל שרירותי. יש גם רמות חומרה שונות בתוך הקטגוריות האלה.
לא, זה ברור, ההבדל בין שתי
חיבורים.
סימנו אותם,
והם פשוט היו חייבים לקבוע טרימינולוגיה. לא, זה לא ככה. תראו, למשל... יש, כשאנחנו עושים הבחנה בין מצוות עשה לבין לאו, מה ההבדל? לפני השאלה למה זה יותר חמור, מה ההבדל בין עשה לבין לאו? אז בפשטות התפיסה המקובלת היא שמצוות עשה מטילה לך חובת עשייה, מקיימים אותה בקום עשה ועוברים עליה בשב ואל תעשה. ולאו מקיימים אותו בשב ואל תעשה, כן? נשמרים מלעשות את האיסור, ועוברים עליו בקום עשה. זה כמובן לא עובד, נכון? יש מצוות עשה שמקיימים אותם בשב ואל תעשה, למשל מצוות שביתה בשבת. יש איסור ויש גם מצווה. מקיימים את זה בשב ואל תעשה, לא עושים מלאכה, נכון? או יש לאו שמקיימים אותו בקום עשה, למשל לא תעמוד על דם רעך. לא תעמוד על דם רעך, אני רואה את החבר שלי טובע בנהר, אז לא תעמוד אדם רעך, אני צריך ללכת להציל אותו. אבל זה לאו, זה לא מצוות עשה להציל אותו, זה לאו על מי שלא מציל אותו. אוקיי? זאת אומרת שההגדרה של אופן הביצוע היא לא ההבחנה בין עשה לבין לאו.
אבל זה יכול להספיק, סליחה שאני מבין, זה יכול להספיק כדי להסביר למה יש למשוך בטרמינולוגיה הזו כסימן את הקטגוריה. כי זה נכון שברוב המקרים מקיימים עשה בפעולה ולא תעשה בהימנות. וזה נכון שעל פניו אינטואיטיבית זה יותר חמור מזה. זאת אומרת, אדם שרק...
אז אינטואיטיבית זה אומר שזה לא שרירותי.
נכון, לא, עכשיו אני חוזר בין. אני אומר, גם אם זה לא שרירותי, זה שבדרך כלל מקיימים את זה ככה ואת זה ככה, זה סיבה כדי לסמן את הקטגוריה.
אז אני אקח את זה ואני אלך עם זה צעד אחד הלאה. זאת אומרת, אני אסביר גם הסבר מהותי, לא רק בדרך כלל. אני חושב שיש הבדל. תראו, אני אתן דוגמה שרוברט נוזיק, היה פילוסוף של המשפט, יהודי-אמריקאי, והוא שאל למה יש הבדל בין פיתוי לבין סחיטה. כשאני מפתה מישהו, אני אומר, אם תעשה את זה, אני אתן לך 1,000 שקל, אוקיי? זה פיתוי, שזה מותר, נכון? אם אני מציע לא לעשות את זה לבריאות. סחיטה, אני אומר, אם לא תעשה את זה, אני אקח לך 1,000 שקל. זה אסור.
אסור לך לקחת.
נכון? זאת אומרת, יש הבדל בין פיתוי לבין סחיטה, למרות שבעצם בשני המקרים אני מציע לו הבדל של 1,000 שקל בין מצב שהוא יעשה את מה שאני רוצה לבין מצב שהוא לא יעשה את מה שאני לא רוצה. לא יעשה את מה שאני רוצה, כן? וההבדל הוא 1,000 שקל, אלא מה? שפה זה אתן לו 1,000 שקל או לא אתן, ופה זה לא אתן או אקח, או לא אקח או אקח, נכון? אבל בשני המקרים בעצם מדובר בהפרש של 1,000 שקל בין שתי האפשרויות. למה זה אסור וזה מותר? כן, אבל גם על זה אפשר היה לטעון, אז זה מעיין במשהו לא חוקי, אבל אז שיעשה, ואני לא אקח, אז לא יקרה שום דבר לא חוקי. הרי לא לקחת זה חוקי. אסור לעיין,
האיום הוא מעשה אסור
בפני. אבל האיום, האיום בעצמו, כל עוד הוא לא מתממש, אז מה זה משנה?
אני יכול להגיד קצת כל יום, אני מעיין כפי שאני מצא.
אין לך חינמי, אין לך חינמי.
מה אין לך חינמי? זה עבירת מילית, להיין.
אז זה השאלה, למה? למה?
זה מובן. אתה יכול להלץ ככה אנשים לעשות מה שאתה רוצה.
אבל גם ככה אתה יכול להלץ לעשות אנשים מה שאתה רוצה.
אתה מוגבל, אתה לא יכול, אתה יכול
להגיד... אתה יכול להציע לו 1,000 שקל, אז הוא יעשה את מה שאתה רוצה, מה זאת אומרת?
אתה יכול להגיד
מה שאתה רוצה. אם אתה חוזר עכשיו לניסוח אחר, קודם אמרת זה בגלל שאני אוכל לגרום לו לעשות מה שאני רוצה. גם שם אני יכול לגרום לעשות מה שאני רוצה, בפיתוי. בפיתוי.
אתה יכול להציע
לי כדי
שאתה
מספיק
דברים כדי להרוג מישהו?
לא יודע, אבל גם לאיים. אם אני אדרוש לך, מה פתאום?
אם אתה מציע אקדח, אני
אעשה
הכל.
לא, אבל לא קשור, זה רמת האיום, זה לא. אז אני אציע לך מיליארד שקל, בסדר? אף אחד לא יעמוד בזה, זה לא. ההבדל הוא לא ברמת האיום, זה לא הנקודה. הנקודה היא באמת בזה שזה אסור. מה עומד מאחורי זה? מה שעומד מאחורי זה... מה?
זה לא תחמוד, זה מה שמדבר.
אבל פעם שאתה מציע למישהו, למה לא? לא תחמוד? אולי לך אסור לחמוד? לי אסור להציע לך 1,000 שקל? זה נקרא פיתוי בעברית שיחה. נכון, לכן זה מותר. וכל פיתוי הוא מאחר אגב, אותו דבר. תראו, יש, אני חושב שמה שעומד מאחורי זה, זה... בדיוק ההבדל בין עדיפות לאיסור, לכן נכנסתי לכל הדוגמאות האלה. יש איזשהו קו אובייקטיבי של, שהוא נקרא לזה קו האיזון ההלכתי או המשפטי, שזה לא חיובי ולא שלילי. זה המצב הסורר, המצב הקיים. לעלות מעבר לו זה מצב חיובי, לרדת מתחת לו זה מצב שלילי. היחס... כשאני בודק אפשרויות שונות, האם הן חיוביות או שליליות, מבחינה חוקית או מבחינה הלכתית, זה לא רק בדיקה יחסית. יש בדיקה מוחלטת. לקחת כסף אסור. למה? כי הכסף שלך שייך לך, זה מצב האפס. פגיעה במצב האפס זה אסור. לעומת זאת לתת לך 1,000 שקל, שזה מצב, לעשות משהו מעל מצב האפס, זה כמובן מותר. אוקיי? זאת אומרת שכשאני מודד מעשים או הצעות שלא ניתן לסרב להם, כן? של בני אדם, אני לא מודד את זה רק ברמה ההפרשית. זאת אומרת, אני מציע לך שתי אפשרויות שיש הפרש של 1,000 שקל ביניהם. אלא כל אפשרות מצד עצמה יש לה מדידה אובייקטיבית, ביחס לאיזשהו סולם אובייקטיבי. יש מצב של אפס, וביחס אליו אני מודד כל מה שמעבר. נגיד, המצב האפס זה שכל אחד יש לו את הזכויות שלו, אף אחד לא פוגע בהם ואף אחד לא מוסיף עליהם וזהו. זה המצב האפס המשפטי. כשאתה מציע למישהו להוסיף לו מעבר לזה, לתת לו עוד זכויות, מעבר למה שיש לו, בסדר גמור, זכותך, אין שום בעיה. אם אתה מציע לקחת ממנו זכויות, זה אסור לך. נכון? כי זה פגיעה במצב האפס, זה בעצם מצב שלילי, מבחינה הלכתית. לאו ועשה זה אותו דבר. זה לא נכון שלאו ועשה זה ניסוחים שקולים. זה טעות, אגב, טעות גם בלוגיקה. לא, הניסוח... תניח תפילין, לא שקול לניסוח, אני לא רוצה שלא תניח תפילין. מה? בין? לא, אבל אז שמה גם אין לאו. אבל אז שמה גם אין לאו, זה לא ההבדל, זה לא קשור לזה. זה לא ההבדל בין, אני מחפש את ההבדל בין עשה לבין לאו. בציצית, גם אם היית מנסח את זה כלאו, מותנה, שאם אתה לובש בגד של 4 כנפות ולא שם את הציצית זה לאו. עדיין, אם אתה לא שם בגד של 4 כנפות, לא קרה כלום. זה לא ההבדל בין עשה לבין לאו. הנקודה היא ש... קודם כל ברמה הלוגית, כן? כשאתם אומרים, אני לא רוצה שלא תניח תפילין, למה זה לא שלילה כפולה, כמו להגיד אני רוצה שתניח תפילין? כי לא ורוצה הם לא קומוטטיביים. אסור להחליף את זה. לא רוצה, אין פירוש או רוצה שלא. זה לא אותו דבר. לכן, כשאני אומר, לא רוצה שלא תניח תפילין. למה אנחנו חושבים שזה אותו דבר כמו רוצה שתניח תפילין? אנחנו מחליפים את הרוצה עם הלא, ואז לא, לא, זה שלילה כפולה, זה מצטמצם, ואני רוצה שתניח תפילין. נכון? אמיתי? אם היה כתוב את הדבר הזה, האם זה היה מצוות עשה? לא, זה עליו. למרות שלכאורה, זה כמו להגיד, רוצה שתניח תפילין שזה ודאי עשה. נכון? למה אנחנו חושבים זה אותו דבר? אנחנו מחליפים את הרוצה עם הלא. או שמניחים שזה קומוטטיבי. ואז אומר, אני רוצה שלא, לא תניח תפילין. לא, לא תניח תפילין, זה תניח תפילין, אז אני רוצה שתניח תפילין, לכן זה שקול. אבל זה טעות, אסור להחליף. רוצה ולא, הם לא קומוטטיביים. להגיד לא רוצה שתעשה משהו, להגיד רוצה שלא תעשה משהו, זה לא אותו דבר. ממש לא. רוצה שלא תעשה משהו, זה אמירה אקטיבית. לא רוצה שתעשה משהו, בסדר, אין לי רצון שתעשה. זה לא שאני רוצה שלא תעשה. לא, עזוב את השלכות המעשיות, קודם כל צריך להבין שמילולית זה לא אותו דבר, זה לא שקול.
מילולית זה הרבה צורות, אם אתה לא מראה לי השלכות, אז
זו
שאלה של
סימנות. לא, ממש לא, זה נפקא מינה לקידושי אישה, אני אראה גם השלכות, אבל...
מה, באמת?
לא, כן, 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 יש השלכות, יש הרבה השלכות. כל ההבדל בין לאו ועשה זה השלכות. לא, לא, ממש לא. כל אחד, מה זאת אומרת? תחשוב רגע בעברית. רוצה שלא ולא רוצה זה לא אותו דבר. סתם לא אותו דבר, מילולית. זה פשוט לא נכון. רוצה שלא זה משהו אקטיבי. אני לא רוצה שאתה, אני כן, אני רוצה שלא תהיה שם. אני לא רוצה שכן תהיה שם, בסדר, לא רוצה, אבל אין לי שום בעיה.
זה כאילו אדם מדווח על הרצון שלו. אתה אומר, יש לך דבר רצון, זה מה שעומד מאחורי הדבר הזה.
ובקרה, אתה מצווה.
כן. אבל זהו, זה לא חייב להיות שיש רצון. אנחנו, במיוחד שמדברים על הקדוש ברוך הוא, לא מתכוונים על זה שהוא רוצה משהו או שיש
לו. לא, לא קשור, הוא מביע רצון, לא אכפת לי כרגע מה קורה אצלו בפסיכולוגיה שלו. אבל כשהוא מביע רצון, זה לא אותו דבר להגיד אני לא רוצה שתעשה או אני רוצה שלא תעשה.
אז מבחינתכם התחלנו שאם שני המשפטים נובע את אותו דרך פעולה שאני צריך
לא, לא נובע. לא נובע. הרגע, אני עוד רגע מגיע. אוקיי.
אבל אם אתה
פיסחת
את זה ברצי, אם אתה אומר אסור שלא תניח
תפילין,
אז זה כן. זה כן
עפור,
זה כן
עשה. לא הבנתי?
אם אני אומר אסור שלא תניח תפילין, אז אתה חייב להניח תפילין.
אני חייב להניח תפילין בשביל לא להיות בלי תפילין, אבל לא צריך את הנחת התפילין עצמה. אני אגדיר עוד רגע. תראו, תחשבו למשל, אני אתן לכם דוגמה, תחשבו למשל, אני קניתי בית. ובבית הזה יש מעקה, אז אני לא צריך להגיד מעקה, נכון? יש לו מעקה כבר, יש מצוות מעקה, אוקיי? יש שניים, ועשית מעקה לגרגך, גם לה וגם עשה. עכשיו, אם היו אומרים לי, אני לא רוצה שתהיה בלי מעקה, אין שום בעיה, נכון? אני לא בלי מעקה, יש לי מעקה בבית. ואם היו אומרים, אני רוצה שתעשה מעקה, רוצה שתעשה, לא שיהיה מעקה, רוצה שתעשה. כן? אז פה ודאי, נכון שאני לא צריך, אין לי איך להקים מעקה, אבל לא קיימתי את המצווה.
לא שמת את זה, כן, זה לא הפוך שלנו. ההפוך של אני רוצה שתשים מעקה זה שאני לא רוצה שתימנע מלשים מעקה.
נכון.
לא, אני לא רוצה שלא יהיה לך. אוקיי. אתה
רוצה
אותו דבר.
למה?
אם אני לא רוצה שתימנע מלשים מעקה, אז הדרך היחידה שלך לעשות ההפך מזה זה לעשות מעקה. אתה לא יכול להגיד כבר יש לי מעקה. בסדר, התרגום פה הוא לא... אתה צריך להתייחס לפעולה בפועל, אז... מה שיוצר פה את הבלבול זה שיש מצב שיש מעקר, ובציווי הראשון אתה מתייחס למצב הזה ואתה אומר שאתה לא רוצה, ובשני אתה מתייחס לעשייה ואתה אומר שאותה אתה כן רוצה. את השלילה אתה צריך להפעיל על העשייה, את השלילה הכפולה, מה שאני רואה עכשיו כשלילה כפולה. זה על המצב.
רגע. ושלמה, אתה צודק לכאורה, יש עדיין תחושה, אני צריך לחשוב איך להגדיר את זה בדיוק, נגיד אם אני רוצה שאתה תדאג לזה שבבית יהיה מעקה, או אני לא רוצה שלא תדאג לזה שבבית יהיה מעקה, אז זה כבר יותר קרוב, אני צריך לחשוב איך לנסח את זה בדיוק. טוב, בכל מקרה, אבל לענייננו, מה בעצם אני רוצה לטעון? אני רוצה לטעון שמצוות עשה מצביעה על מצב חיובי, ומצוות לא תעשה מצביעה על מצב שלילי, בדיוק כמו עם הפיתוי והסחיטה. זאת אומרת, יש איזשהו מצב אפס, מצב ניטרלי שבו אתה בינוני, לא צדיק, לא רשע, אתה בסדר, אוקיי? מצוות עשה אומרת לך, תתעלה מעבר למצב האפס. אני רוצה שתגיע, התורה אומרת לך, אני רוצה שתגיע למצב החיובי. במצוות לא תעשה, התורה אומרת לך, אני לא רוצה שתימצא במצב שלילי. אוקיי? עכשיו, כשאומרים לך, אני לא רוצה שתהיה בלי תפילין, לא אומרים לך להיות עם תפילין. אומרים לך לא להיות במצב בלי תפילין. מה ההבדל? אומרים לך שמצב בלי תפילין הוא מצב שלילי. אם אתה לא תהיה במצב הזה, אתה לא צדיק. אתה רק לא רשע. זאת אומרת, אתה בינוני. אם אומרים לך, אני רוצה שתהיה עם תפילין, אז אומרים לך, להיות עם תפילין זה מצב חיובי. זה לא רק הימנעות ממצב שלילי. ואז אתה צריך להיות, כן, אתה צדיק אם אתה מניח תפילין. זה ההבדל בין מצוות עשה לבין לאו, ולכן הניסוחים לא שקולים. כשאתה אומר שאני לא רוצה שתהיה במצב שלילי, זה אומר שגם במצב האפס אני יכול להיות. אבל אם אומרים לי אני רוצה שתהיה במצב חיובי, אז אני לא יכול להיות במצב האפס, כי מצב האפס הוא לא מצב חיובי. אוקיי? כמו, כן, בין השמשות. לא זוכר, הזכרתי, בין השמשות, כן, הרוגע שובר מדבר על זה, האם בין השמשות הוא גם יום וגם לילה, או שהוא לא יום ולא לילה? אז נגיד שהוא גם יום וגם לילה. אז אם יש דין מסוים שצריך לעשות אותו דווקא בלילה, אפשר לעשות אותו בבין השמשות? כן, כי הוא גם יום וגם לילה, הוא גם לילה. אבל אם יש דין שאסור לעשות אותו ביום, לכן עושים אותו בלילה. לא בגלל שצריך לילה, בגלל שאסור יום, אז אסור לעשות אותו בבין השמשות. נכון? כי בין השמשות הוא גם יום. אז הנה דוגמה להבדל בין דין שאסור לעשות אותו ביום, לכן אני עושה אותו בלילה, אבל לא בגלל שצריך לילה, בגלל שאסור יום, לבין דין שצריך לעשות אותו בלילה. לא בגלל שאסור לעשות אותו ביום. יש הבדל הלכתי בין שני הדברים האלה. אוקיי? אם זה לא יום ולא לילה, זה הפוך. מה שאסור ביום אין לי בעיה, כי זה לא יום ולא לילה. מה שחובה בלילה אי אפשר, כי זה לא יום ולא לילה. זה אותו דבר. אוקיי? וזה דוגמאות לזה שלא נכון, שלרצות שלא, זה כמו לא לרצות. או מצוות עשה היא לא ההפך ממצוות לא תעשה. זה לא שלילה כפולה. זה אמירות שונות לגמרי. מצוות העשה אומרת, תהיה במצב אחד. מצוות הלא תעשה אומרת, אל תהיה במצב מינוס אחד. אבל אם אתה תהיה במצב אפס, זה גם כן לא להיות במצב מינוס אחד. כן, אתם יודעים, גם בפילוסופיה היוונית עושים, מבחינים בין סוגי ניגודים שונים. יש ניגודים, יש ניגודים והפכים מעיינים והפכים מנוגדים. למשל, קור וחום זה הפכים מנוגדים. אור וחושך זה הפכים מעיינים. תוסיפו קור לחום, זה מתכזז, נכון? זה נהיה פושר. אם תוסיפו אור לחושך, זה נשאר אור. אין כיזוז. כי החושך הוא לא מינוס האור, החושך הוא אפס אור. היחס בין אחד ומינוס אחד לבין אחד ואפס, שניהם זה הפכים. אבל זה לא אותו סוג של היפוך. נכון? אחד מול אפס זה הפך מעיין, אני באלף. מעיין את האחד, אני מגיע לאפס. אחד ומינוס אחד זה הפך מנגד. אוקיי? מאחד אני הופך אותו למינוס אחד, זו תכונה הפוכה. מה שבעצם זה אומר, שכאשר אומרים לי מצוות עשה, מצביעים לי על מצב חיובי. אני רוצה, אומרת לנו התורה, אני רוצה שתהיו במצב החיובי. זה מצוות תעשה. אם התורה אומרת לי מצוות לא תעשה, היא אומרת, אני לא רוצה שתהיו במצב שלילי. כן, זה הפיתוי והסחיטה. אני אוסרת סחיטה. אני לא מחייבת פיתוי. זאת אומרת, תעשה מה שאתה רוצה, אבל אני לא מחייבת פיתוי. מותר פיתוי, אבל אתה לא חייב פיתוי. אוקיי? אז... עוד פעם?
אם לא תעשה,
אז בסדר. אתה בינוני, אתה לא צדיק ולא רשע. נכון, כן. לא, אין דבר כזה. ברגע שיש שלב שאומר אל תהיה במצב, אז המצב הוא שלילי, הוא לא אפס. לא, אבל ההגדרה משקפת משהו, זה לא, ההגדרה היא ביטוי לזה. ההגדרה היא ביטוי לדבר הזה. תראה, אתה עכשיו נכנס להגדרות. כל מה שאני אומר עכשיו, אתה לא יכול לנסח בצורת לאו. עכשיו אתה תגיד לי שאתה יכול, כי אתה מניח הגדרה אחרת. אז הכל זה משחקי הגדרות. השאלה היא מה נכון, לא השאלה איך מגדירים. להגדיר אפשר הכל.
אם נסביר להצדיק את זה שהתורה ניסחה בצורה אחרת חלק מהם.
להסביר, לא להצדיק. אני מסביר מה המשמעות של זה שהיא ניסחה בצורה כזאת.
עכשיו אני אומר, אני יכולתי לכתוב בצורה כזאת
שהפחות
המעשיות לא יהיה שום הבדל מעשי.
יהיה לך מאוד קשה. יהיה לך מאוד קשה. לא, זה לא לחצור, כי זה קטגוריה אחרת. לא. לא, לא, זאת קטגוריה אחרת, בדיוק הנקודה, זה לא עניין של הגדרה, זה שונה מהותית. תראו, עכשיו, אתם הבאתם קודם דוגמאות להשלכות. אז תראו, למשל, למה יש מצוות תעשה שמקיימים אותם בשבע אל תעשה? כמו שמירת שבת, כן? מקיימים את זה, אז למה זה נקרא מצוות תעשה? טוב, זו תמיד השאלה. תשובה, בגלל שמבחינת מצוות תעשה, השביתה בשבת היא לא הימנעות ממצב שלילי של עשיית מלאכה. אלא השביתה היא עצמה המצב החיובי הנרצה. לעומת זאת, יש גם לאו הרי מקביל. יש לאו על עשיית מלאכה בשבת. מבחינת הלאו, הלאו מצביע על זה שעשיית מלאכה זה מצב שלילי. לא רק שזה אי שביתה, שזה לא להימצא במצב החיובי, לא. לעשות מלאכה זה גם מצב שלילי. לכן בעצם ההבחנה באופן הביצוע בין עשה לבין לאו, האם אתה עושה פעולה או נמנע מלעשות פעולה, זה לא הבחנה בין עשה לבין לאו. אבל יש הבחנה בין עשה לבין לאו, זה לא שרירותי. יש לפעמים מצב שבו האי ביצוע היא בעצמה מצב חיובי, שביתה בשבת. אז נכון שזה אי ביצוע, אבל זאת מצוות עשה, כי זאת מצווה שמצביעה על מצב חיובי. רק המצב החיובי במקרה הזה, וזה באמת מיעוט של המקרים, אבל במקרה הזה המצב החיובי זה אי עשייה. יכול לקרות. והמצב, ולא תעמוד על דם רעך, שם המצב השלילי זה אי עשייה. כן? אם אתה לא הולך להציל, זה מצב שלילי, לא שההצלה היא מצב חיובי, ההצלה זה צו בסיסי, זה ברור. אם אתה לא הולך להציל, אז זה מצב שלילי. לכן הקריטריון של הביצוע המעשי, הוא לא המבחין בין עשה לבין לאו. מה כן? אבל יש קריטריון, זה לא סתם שרירותי. הקריטריון הוא בשאלה אם אתה מצביע על מצב, התורה מצביעה על מצב חיובי, או שהיא מצביעה על מצב שלילי. עכשיו, כל ההשלכות שאתם מכירים בין לאו לבין עשה הם פועל יוצא של זה. למשל, למה על מצוות עשה יש שכר ועל הימנעות מלאו לא? למרות שפעם באיזה מספרה בבני ברק ראיתי, נכנסתי שמה, זה היה כתוב שכל מי שמגיע לכאן שיכוון לקיים חמש מצוות. מצווה אחת זה לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, לא תקיפו פעת ראשכם, קיצור לאווים, כן? יש לו כוונות בקיום לאווים. למה זה לא רלוונטי? למה? אה, זה לא רלוונטי. ברור שלא, אם לא הקפתי את פעת ראשי בלי כוונה, עדיין לא הקפתי את פעת ראשי, מה זאת אומרת? לא עברתי עליו.
נכון, אבל הגישה הרגילה היא שאדם מקבל שכר אם היה לו פיתוי לעשות מולו. יש כל מיני מאמרים.
לא, זה לא קשור, זה כמו המצווה בו יותר מבשלוחו פה, תרחה, אבל זה משהו אחר. דבר על איכות המצווה עצמה. הכוונה במצווה זה כוונה, זה דין הלכתי. זהו, וזה זה אני מדבר. לא, זה שאתה מקבל שכר מהקדוש ברוך הוא, אם יש לך איזה פיתוי נורא גדול לעשות ועמדת בזה, זה משהו אחר.
למה
אני נושא
חלק
מהמצוות
כעשה ולמה לא? זה לא צריך להיות פועל יוצא, יכול להיות שזה כל הכוונה. שגם יש מעשה ולכן חייבים להצמיד לו כוונה, ולאו אין. זה משהו שאתה יכול לקיים אותו בלי
עשה. בשביתה בשבת, איזה מעשה? אני שובט ולא עושה מלאכה.
אפשר היה לקיים, למה? אפשר היה להגיד שקיימת את זה בזה שלא עשית, ואפשר להגיד, אתה צריך לצריף כוונה לאימון.
נו, אז אתה חוזר מה שאני אומר. אז זה לא תלוי בביצוע, זה תלוי בשאלה אם אתה מצב חיובי, להיות במצב חיובי, אומר לך, אתה צריך להתכוון להיות במצב החיובי כדי להיות צדיק. לא, לא, אני לא חושב שאתה... אתה יכול להתחמק מזה, אבל זה נמצא שם. אתה תמיד נמצא שם. אבל אין מעשה. למשל, בשביתה בשבת.
למה? ההימנעות הזאת אפשר לקרוא למעשה, אם אתה מצרף לכוונה.
מה זה נקרא?
מה זה נקרא לעשות
מעשה? אם אתה מצרף לכוונה, זה הופך למעשה, ובמשהו שמתקיים במעשה, גם צריך כוונה? מה שמה עושה הכוונה? הרי שמה זה מעשה גם בלי הכוונה.
לא, זה לא בלי הכוונה. בלי הכוונה זה לא מעשה.
מה זה לא מעשה?
לכן אתה לא יוצא.
אז גם שמה הכוונה לא הופכת אותו למעשה. הכוונה נותנת לו משמעות.
לא, הכוונה הופכת את זה למעשה, אחרת היד שלי זזה. בלי כוונה זה לא מעשה שלי, זה
איזשהו... אתה עוד פעם, אתה מניח בדלת האחורית את מה שאני אומר עוד פעם, מה זה משנה מאיזה צד אתה מסתכל על זה. אז עדיין אתה מניח את זה. אתה אומר שלהימצא במצא, זה סתם שאלה שלי. אז אתה קורא לזה מעשה, אבל זה בעצם אתה אומר אותו דבר, מה זה משנה, זה מינוח. בסוף בסוף הטענה היא שבשביל להיות צדיק צריך כוונה. ובשביל להיות רשע, אם אתה רשע, אתה רשע. ואם אתה לא רשע, אז אתה לא רשע, מה זה משנה מה הכוונה שלך. אתה לא רשע אם לא עשית את זה. זה לא, תקרא לזה חיובי או שלילי, מעשה או לא מעשה, מה זה משנה? זה אותו עיקרון. רק שאלה של ניסוח. טוב, אוקיי. אותו דבר שכר למשל. למה יש שכר על מצוות עשה ואין שכר על מצוות לא תעשה? כי אם אתה צדיק, אז יש לך שכר, ואם אתה לא צדיק, אז אין לך שכר, אבל אם אתה לא רשע, סליחה, אז אין לך שכר. מצד שני, אבל למה יש עונש על לאו ואין עונש על עשה? בגלל שאם אתה רשע, מגיע לך עונש. אם אתה לא צדיק, זה לא עונש, לא תקבל שכר, אבל עונש לא מגיע לך. זאת אומרת, או למה אתה צריך להוציא את כל ממונך בשביל לעבור על, בשביל לא לעבור על לאו, אבל בשביל לקיים את העשה רק עד חומש עם ממונך? כי בשביל לא להיות רשע, זו דרישה נורא בסיסית. זאת אומרת, פה כל ממונך אפילו, כי לא ייתכן, תרשה לעצמך להיות רשע. בשביל להיות צדיק, אני אוציא עוד חומש עם המוני, אבל אם זה יותר בחומש עם המוני, אז אני לא אהיה צדיק, אני אהיה בינוני. אתם מבינים שכל ההשלכות שאנחנו מאוד רגילים אליהם, ואתם חלק מהם הבאתם אותם קודם, אלה השלכות של ההבדל, זה לא ההבדל. כן, פעם תהיתי לגבי קודשים קלים, רבי יוסי הגלילי, כן, קודשים קלים ממון בעלים. שאלתי את החברותא שלי, באיזה מובן זה ממון בעלים? אז אומר לי, כי אפשר לקדש בזה אישה. אז אמרתי, אפשר לקדש בזה אישה כי זה ממון בעלים. אני שואל, אבל למה זה ממון בעלים? אתה, הרי בסופו של דבר יש פרוצדורה מאוד מוגדרת שאתה צריך לעשות גם עם זה, אין לך רשות לעשות עם זה שום דבר אחר. אתה צריך לאכול את הבשר הזה של הקודשים הקלים, אתה יכול לקדש בזה אישה והיא תאכל את הבשר הזה, אוקיי, אבל אז מה? אתה צריך להגדיר, ההשלכות הן אף פעם לא המגדיר של הדבר, הן עוזרות לחדד את המשמעות של הדבר, אבל אי אפשר כשאני בא להגדיר את הדבר, לתלות אותו בהשלכות שלו. אותו דבר פה, ההבדל בין לב לבין עשה בא לידי ביטוי בהרבה השלכות. אבל אלה השלכות של ההבדל בין לב לבין עשה. אני שואל מה ההבדל עצמו. ואני חושב שההבדל עצמו הוא בשאלה של מצב, אני קורא לזה מצב חיובי ומצב שלילי. אוקיי? האם נדרש לך להיות צדיק או נדרש לך לא להיות רשע? זה בעצם ההבדל בין עשה לבין לב. אני חוזר לפה, מה ההבדל בין איסור לבין עדיפות? אותו דבר. אם מישהו מקדש אישה בלי שהוא ראה אותה, מבחינת האיק הדאמרי הזה, בזה יש איסור. מה זאת אומרת איסור? מה? מה זאת אומרת איסור? איסור פירושו שזה לא בסדר. אתה רשע, או כן, לא, זה מוגזם, אבל אתה לא בסדר, אוקיי? לעומת זאת, לפי התפיסה השנייה שאומרת מצווה בו יותר מבשלוחו, הלישנה קמה, מצווה בו יותר מבשלוחו, זה רק אומר, תראה, אם תעשה את זה בעצמך, תקבל יותר שכר, אתה תהיה צדיק. אבל אם לא עשית את זה, זה לא שאתה רשע, אתה רק לא צדיק. זה הכל. זה שבדל קטגורי בין אסור לבין עדיף או מצווה. אוקיי? זה שני דברים שונים. מה? כן, זה מה שהגמרא אומרת פה. כי זה חל, מה זאת אומרת למה? יש איסור, זה מה שהגמרא אומרת. והאי איסור אני אמית בה.
אם יש איסור, אז יש גם מקרים שמותר.
כן, אם ראה אותה מראש נגיד, או משהו כזה, אז דנים. בשולחן ערוך כותב שבכל זאת עדיף לעשות בעצמו, אבל... כן.
כלומר,
החידוש
של
המשנה
הוא בשלוחו ולא בשלוחו.
שעדיף בו יותר מבשלוחו, בלשנה כמה, בלשנה בתא זה שאסור בשלוחו, כן, החידוש הוא שאסור בשלוחו. זה באמת, זה אולי בניסוח אחר של מה שאמרתי, שאומר שמצווה בו יותר מבשלוחו, בלשנה כמה, החידוש הוא בו. שבו יש מצווה. בלישנה בתרא החידוש הוא בשלוחו, כי בשלוחו יש איסור. למרות שבשני המקרים אתה צריך בעצמך ולא בשלוחך. רק השאלה אם בשלוחך זה רע או שבך זה טוב. זה, כן.
הלישנה
בתרא
לא מסבירה את המשנה, אני חושב. מה? הלישנה בתרא לא מסבירה את המשנה.
לא, רגע, היא מסבירה את הסיפה, עוד רגע נגיע לזה.
כן, אבל את הבואו בשלוחו היא לא מסבירה, אני חושב. זה לא נכון שהיא מסבירה את הבואו בשלוחו
כמו הלישנה כמה. הפוך,
היא תהיה
שם היא
להסביר
את זה. רגע, רגע. זאת אומרת
שאסור, אי אפשר ללמוד
מהמשנה
שזה אסור. להגיד
שהמשנה אומרת בואו בשלוחו כי אסור בשלוחו. לא, אז ההבדל בין הלישנה קמא לאיכא דאמרי זה בעצם הבדל קטגורי, שפה זה עדיפות ופה זה איסור. אני אומר את זה כדי לחדד את מה שאמרתי קודם, אבל זה לא ההבדל היחיד. זה לא שאפשר היה להגיד אותו דבר שאומרים, כשאתה עוסק בעצמך במצווה זה עדיף. אפשר היה להגיד שאם אתה לא עוסק בעצמך במצווה זה איסור. זה לא בסדר, מה זה איסור? זה משהו שלילי, זה לא בסדר. אז את המצווה עשית גם על ידי שליח, אבל זה לא בסדר, אוקיי? לא זה מה שכתוב פה בגמרא. הגמרא לא אומרת הבדל בין איסור לבין עדיפות על אותו עיקרון עצמו, שאתה צריך לעשות את זה בעצמך ולא בשלוחך. זה עקרונות שונים, זה לא רק שזה עדיפות וזה איסור. הבסיס הוא שונה. בלישנה קמא מדובר על עדיפות מצד אחד, ומצד שני הבסיס הוא בסיס כללי בהלכה, לא דווקא בקידושין, שתמיד צריך לעשות את המצווה בעצמך ולא בשלוחך. הלישנה בתרא אומרת א' זה איסור ולא עדיפות, ב' האיסור הוא לא איסור אוניברסלי, הוא איסור ספציפי למצוות קידושין, כי יש חשש שתתגנה עליו, אוקיי? אז זה שני ההבדלים. עכשיו, לפי ה... פה הערתי קודם את העניין הזה, מה היחס בין שתי הלישנות? בלישנה הראשונה, יש את האיסור או אין את האיסור?
יש לך מצוות
עשה. לא, בוא יותר מבשלוחו. עכשיו השאלה אם עשית בשלוחו, יש בזה איסור? שמה תתגנן לה? מי אמר שלא?
לא כתוב שכן,
כי הגמרא עוד לא הגיעה לזה, אבל בשלב השני כשהביאו את האיסור, יכול להיות שהלישנה קמא גם היא מסכימה לאיסור. רק מבחינת ההסבר במשנה, המצווה בו יותר מבשלוחו, זה ההסבר שלה למשנה. זה שיש גם איסור, יש גם איסור, מי אמר שלא? גם בלישנה בתרא כשמובא האיסור, כמו שהערת בצדק, בלישנה בתרא כשמובא האיסור, האיסור הוא לא מכוח המשנה. זה איסור שיודעים אותו באלמה, בלי קשר. נו, אז אם יודעים את זה באלמה, יכול להיות שגם הלישנה קמא מקבלת את זה.
אבל האם
לא, 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 להפך. היא דוחה את ההסבר הראשון, היא אומרת, אתה אומר שמצווה בו יותר מבשלוחו, זה לא מספיק, כי הרי בשלוחו יש אפילו איסור, זה לא רק שמצווה בו יותר מבשלוחו, ולכן לא סביר בעיני הלישנה בתרא שזה ההסבר למשנה. אבל היא עוד לא הציעה הסבר משלה. בסדר? זה לא שהיא אומרת שזה, המשנה באה להגיד שיש איסור. אלא היא אומרת, אם יש גם איסור, לא סביר להגיד במשנה שבאו להגיד שמצווה בו יותר מבשלוחו, כי פה יש גם איסור. טוב, אולי. אז הגמרא, אני אגיד יותר מזה, ובלישנה בתרא, יכול להיות שגם הם מסכימים שיש מצווה בו יותר מבשלוחו. סביר שהם מסכימים, עוד רגע נראה. העיקרון ודאי נכון. אוקיי? רק הם טוענים שזה לא ההסבר במשנה, לא שחולקים על העיקרון עצמו, כי הרי הגמרא מיד אומרת, מה המשיכה, והיא אומרת, אני מנסה ככה מדי פעם לצאת מזה, כי שזה לא יהיה תמיד מול העיניים, שאפשר יהיה לדבר. וכי יתמר דרב יוסף הסייפה יתמר, האישה מתקדשת באו בשלוחה. אשתה בשלוחה מקדשה בא מבעיה, מה רב יוסף מצווה בא יותר מבשלוחה, כי יד רב ספר מכריחי שרב המהלך שיבוטה. אבל בהא, איסור הלית בה כדי רשתקיש, דאמר רשתקיש תב למיטב תנדו מלמיטב הרמלו.
שאלה לגמרי,
דורשים את זה מבעה פלרף כמו, למה זה לשון של איסור ולא בשום דרך כאילו? צריך שהאדם יראה את האישה כדי שיקדש אותו. אוקיי. לא, יכול להיות שהאיסור, במקרה הזה יכול שהאיסור הוא ביטול עשה. ביטול עשה זה גם איסור, בעשה חיובי. עשה חיובי, הביטול של העשה הוא איסור. איסור אחר, אבל איסור גם. אוקיי.
לא,
זה נוסח איקא דאמרי, התשובה לעניין
של
הבור בשלוחו. לא, מה שאני קורא עכשיו זה המשך איקא דאמרי. אתה צריך לקרוא את הכל ביחד. איקא דאמרי,
זה
איסור
הרבי יקבל.
נכון.
מה
שמעשה זה תשובה אחרת? לא, אבל תסתכל, זה התשובה, מה שאני קורא עכשיו, זה המשך. אתה צריך לקרוא את כל ההמשך בתור איקא דאמרי. איקא דאמרי, זה לא יכול להיות ההסבר, כי בזה יש גם איסור. מה שאמר רבי יוסף, זה על הסיפה. בסדר? איקא דאמרי זה שמה שרבי יוסף אומר, זה לא על הרישה, אלא על הסיפה. עדיין נשארת השאלה, אבל מה ההבדל, מה מלמד את הרישה? זה לא כתוב כאן, אוקיי? וכי יתמר דרב יוסף כן הסייפה יתמר, למה שרב יוסף שהוא אומר מצווה בו יותר מבשלוחו מדבר על הסייפה. למה קורה בסייפה? מה ההבדל? בסייפה אין איסור. כי האישה כשהיא מתקדשת על ידי שליח, אז גם אם הבעל נגיד יתגנה בעיני או שלא יתגנה, אבל גם אם הוא יתגנה בסדר, אבל תב למי תבטנדו, האישה תמיד רוצה זוגיות. אז לכן אין את החששות האלה, והמימרה של רב יוסף מדברת על הסייפה. זאת אומרת שהלישנה בתרה לא חולקת על המימרה של רב יוסף, ברור שהיא נכונה מצד עצמה. כל השאלה זה האם זה יכול להיות הסבר על הרישה. אבל אין פה ויכוח על זה שמצווה בו יותר מבשלוחו. אז בלישנה בתרה יש לשני העקרונות. יש מצווה בו יותר מבשלוחו שהוא עדיין נכון, ויש איסור על בן אדם שמקדש בלי שיראה את האישה. זה ודאי נכון. עכשיו השאלה היא מבחינת המשנה, מה המשנה באה להגיד? אז בסיפה של המשנה, האישה מתקדשת, זה בא להגיד את רבי יוסף, מצווה בו יותר מבשלוחו. אבל עדיין נשארת השאלה מה בא הרישא להגיד. איש מקדש בו ובשלוחו.
יש שיקולים של סגנות, אתה לא משנה את הלשון.
אבל הגמרא לא מהירה. הייתי מצפה שגנת תגיד, רגע, אז מה עם זה? הוא אומר, כן, איידה דנקת בו ובשלוחה, אז נקת גם בו ובשלוחו. הגמרא לא אומרת את זה. לכן אני חושב, איכשהו נראה, למרות שזה באמת מוזר, איכשהו נראה שבלישנה בתרה, ההסבר ללישנה קמה הוא באמת האיסור. זה מאוד מוזר. הם באמת באים להציע הסבר אחר מה שאתה אמרת קודם, עכשיו אני חוזר ואני אומר, נראה מהגמרא שאתה כן צודק. שהלישנה בתרה לא רק באה להגיד אופציה אחרת על מה ליישם את רבי יוסף, אלא היא באה גם להציע הסבר אחר לבוא ובשלוחו של הרישה. אבל על פנה, כשמסתכלים על זה, זה באמת משונה. כי זה בא למה שאתה אמרת קודם, כי זה בא להסביר את האיסור, אז אתה אומר בו ובשלוחו, כי בשלוחו יש איסור. תגיד, בשלוחו, למרות שיש איסור, בכל זאת זה חל. יכול להבין ניסוח כזה. תגיד, בו ובשלוחו, אז אם אתה אומר לי עדיפות, אני מבין. אני אומר שיש איסור בשלוחו, זה משונה מאוד להגיד את זה בצורה כזאת. אם אתה אומר את זה בצורה כזאת, להפך, אתה גורם לי לחשוב שאולי בשלוחו זה בסדר. עוד בסדר מבו, אבל זה לא איסור. אוקיי? אבל נראה מהשתיקה של הגמרא, נראה שבלישנה בתרה באמת יש פה איזשהו הצעה אחרת להסבר של הרישה. שהרישה באה ללמד אותנו את החידוד, את האיסור, ולא את העדיפות.
שם
מקיימת
מצווה
כשהיא
מתקדשת?
תרף גם לזה נגיע. אני אגיד... עוד שנייה. יש... אני רוצה להעיר רגע על תו למי תו תנדו. אם אנחנו אומרים שבאישה תו למי תו תנדו, אז האישה לא אכפת מי הבן שלה? לא אכפת לה. מה לא משנה, שיהיה מי שיהיה. העיקר שהוא מצויד במה שצריך. אה?
היא לא תגנה.
אה?
הוא לא תגנה עליה. הוא לא מפריע לה.
כן, זה אני אומר, הוא לא התגנב לה, זה הכל בסדר, לא אכפת לה. לא, פחות מצוי שהיא תתחרט, או פחות מצוי שהיא לא תהיה מרוצה?
לא.
הבדל גדול. או, אז התתחרט זה המוקד. זאת אומרת, שימו לב, אני חושב שזה לא, אין פה איזו אמירה של האישה לא אכפת לה מהבן זוג. אלא הטענה שגם אם בסופו של דבר היא תתאכזב, והיא תחשוב שהיא הייתה יכולה להשיג משהו טוב יותר, היא לא תרצה לפרק את התא הזוגי בגלל זה. אצל הבעל זה לא ככה, בגלל שאין את החזקת תו למיטב, אז אצל הבעל, אם הוא יתאכזב, אז הוא ירצה לפרק. אז מה שהגמרא אומרת שיש איסור, וזה ממקד עוד יותר מה שאמרתי קודם, להבדל בין איסור לבין עדיפות. עדיפות יש גם מצד האישה. ויש עדיפות מצד האישה בשני מובנים, גם בגלל מצווה באה יותר מבשלוחה, וגם בגלל החשש שמא יתגנה עליה. אבל איסור, מתי החשש הזה מביא לי איסור? מתי שהוא דרמטי, כן? מתי שהוא יכול להביא לפירוק הבית? זה יש רק בבעל ולא באישה.
אני מניח שהבעלת לרחת כמוך זה שהוא יגרש,
או
כן? יש עוד דרך לקרוא את זה.
לא, שניהם זה ואהבת לרעך כמוך.
לא, מה הבעיה של ואהבת לרעך כמוך? נגיד שהיא תתגנה עליו,
כן.
שהוא יגרש אותה.
לא, לא, לא. ואהבת לרעך כמוך פירושו שהיא תתגנה עליו. רק זה שהיא תתגנה עליו זה יכול להיות בשתי רמות. יכול להיות גינוי, גנאי כזה שהוא יגרש אותה, ואז זה ממש איסור, ויכול להיות גנאי כזה שזה לא בסדר, פחות טוב, אבל זה לא, זה לא איסור.
אני קראתי את זה לתומי שהוא לא יגרש.
אז מה, אז למה באישה זה לא כך?
אז זהו, אז עכשיו נשאל את השאלה למה באישה זה לא כך, אבל צריכים להגיד שאין חשש כזה.
אין בכלל חשש, זאת אומרת, לאישה לא אכפת מי יהיה בן זוג.
אפשר להגיד אין.
אז זה נראה לי, אפשר, אבל זה...
אם היום במצב כזה, שזה תמיד היה שדרוג.
לא, תמיד היה שדרוג, אבל עדיין היא רוצה בן זוג כזה או בן זוג אחר.
זה נראה יותר טוב, אבל כשהיא משווה למצב הרגיל שלה, היא מרוצה. אבל אצל הבעל זה לא ככה, אז לכן היא תסכים לסבול אותו.
אני לא חושב שזה נכון, בסדר.
אבל הבעיה היא לא הגירושין עצמו, הגירושין הוא ביטוי לגירושין היותר עצמו.
זה מה שהוא אמר. הוא בעצם אומר, עזוב, אבל להפך, אפילו אם הוא לא מגרש, אז זה עוד יותר גרוע, כי הוא ממשיך לחיות איתה, ובעצם הוא לא רוצה בזה.
אבל ככה זה נשמע. הוא נשמע שהבעיה היא הגירושין עצמו.
לא, הבעיה היא במקום שבו זה יכול להגיע לגירושין, אל תעשה. זה לא יגיע בהכרח, אבל זה יכול להגיע לגירושין. אל תעשה קידושין כאלה, שבסיכוי לא מבוטל, הם בסופו של דבר יגיעו לגירושין.
זה בגלל הגינוי.
זאת אומרת הגינוי.
זה בגלל שהתגנה עליו. אני אומר, זה לא בגלל החשש שאולי תתגייש, אז זה בעיה.
לא, אני לא חושב ככה, זה מה שאני אומר, כי על התגנות הזה נכון גם לגביה. אז אולי הוא יתגנה עליה, רק היא לא תוותר על השידוך. גם לא יכולה, היא לא יכולה לגרש אותו, אבל היא לא תוותר על השידוך. אז שם זה לא איסור. הבעל זה איסור. בסדר? עכשיו, מזה שיש הבדל בין הבעל לבין האישה, אני נוטה לחשוב שהבעיה היא באמת החשש שיגיעו לגירושין, ולא לחיות ביחד באופן... שהם מגונים אחד על השני, כי זה נכון בשני הצדדים. מה זאת אומרת?
לא,
מגרם
סבל, שאישה שמתגרשת, זה היה נקודה. כי בעצם כולם סובלים עכשיו,
ואהבת לך
כמוך זה אל תעשה סבל בעולם.
יש רמות שונות שאהבת לך כמוך. יש אהבת לך כמוך שמביא לגירושין, שזה כמובן ברמה יותר חמורה, זה כבר ממש עכשיו איסור פה. אוקיי? אז זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, יש לפעמים, יכול להיות לפעמים מצב שכאשר האישה או הבעל רואים שהם טעו בהחלטה שלהם, אז יכול להיות שהקידושין בכלל יהיו בטלים ולא צריך לגרש. עדיין תדעי כי לא יתקדשו, לא יתרצו.
אתה יכול להגיד בכל מקרה.
נכון.
אם אדם קנה
לדי
שליח, אז זה בטל?
לא, לא אמרתי, זה בטל. אבל זה יכול להגיע למצב שבו זה בטל. לא כתוב פה שהגירושין מתבטלים אוטומטית. אם פתאום היא אומר, רגע, מה יש עליי? ולא יכול להיות, אם הייתי יודעת, לא הייתי רוצה, הוא אומר. אז בסדר, אז אפשר לטעון את זה. ואז יכול להיות שזה לא רק חשש שמה הם התגרשו, אלא כל הסיפור בעצם מתברר למפרע כמשהו שהוא לא קידושין. עכשיו, למה אני אומר את זה? זה הערה רק, אני משתמש בזה כדי להעיר איזושהי הערה. כי מקובל לחשוב שבקידושין אין דבר כזה.
באמת אין, בנוסח של הקידוש לא רשום, אני מקדוש אותך על...
לא צריך להיות כתוב.
כמו שאומרים, אני לא בכל זאת מתאר אותך.
כדעת משה וישראל, מה?
כמו שאומרים בין הדרים. אני מקודש אותך רק בתנאי שאני אהנה מהניקויים, ואם לא, אז אני מבוטל.
לא, לא, לא צריך, לא צריך להגיד את זה. זה דברים שבליבו ובלב כל אדם. תמיד במקח טעות זה, אם אתה מתנה את זה במפורש, זה קידושין בתנאי. מקח טעות זה תמיד כשאתה לא מתנה את זה בפירוש, אבל אנחנו מבינים שדעתו של אדם סביר הייתה כזאת גם אם לא התנעת בפירוש. תוספות בקידושים, בדף ממתת שם, התוספות אומר שדברים שבליבו ובלב כל אדם לא צריך להתנות, לא צריך תנאי כפול, לא צריך להתנות.
מה אף פעם לא מתפלל באמת? זה אתה ודאי מסכים.
מה?
בלי קשר למה שתגיד על מתת כל
כל... לא, אני לא יודע, יש מקום, יכול להיות מקום שבו זה גם יגיע לזה, אני לא יודע. לא, אני אומר, אפילו במצב שזה רק ואהבת לך כמוך, רק אני אומר, אבל יכול להיות מצב עוד יותר מזה. בסדר, אבל זה יכול להיות גם במצבים כאלה. למה אני אומר את זה? כי...
אתה אמור להיות בעיין זה שאישה רוצה לגרש ולא יכולה. יכולה להגיד
למצבים, אני לא הייתי. אם באמת זאת הסיטואציה, אז אין הבדל בין הבעל לבין האישה. אז זה באמת סימטרי. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי הגמרא בבבא קמא, הגמרא לכאורה כתוב בה שחזקת תו למיטב היא מוחלטת. אין מצב שהאישה יכולה להגיד אני התרציתי בטעות. זה בעצם המשמעות של תו למיטב. תו למיטב פירושו אני רוצה זוגיות נקודה, לא אכפת לי שיהיה מוקש חין, שיהיה תעשו מה שאתם רוצים. זה לא משנה כלום. בתפיסה הזאת, זה בעצם אומר שאישה אין לה בכלל טענת מקח טעות בקידושין, או עדיית הדאחי. מקח טעות עדיית הדאחי, אגב, זה לא בדיוק אותו דבר. מקח טעות זה כשהיה פרט בעסקה שלא נחשף בפני אחד הצדדים. עדיית הדאחי זה משהו שקרה אחרי. משהו שקרה אחרי, אבל אם הייתי יודע שזה יקרה אחרי, לא הייתי מתרצה עכשיו. זה שני דברים שאני, אבל הרעיון הוא אותו רעיון, זה איזשהו סוג של תנאי מכללה. נכון.
אם סביר להניח
שהיא לא רוצה, אבל אף פעם לא סביר להניח שהיא לא רוצה, זה הטענה. גם אם היא תגיד, אז היא תגיד, כי היא רוצה עכשיו, אבל זה לא נכון. אישה סתם, היא לא יכולה להביא ראיות שבזמן הקידושין זה מה שהיא רצתה. אז יגידו לה עכשיו, השתנתה דעתך. אבל בזמן הקידושין, אישה היא חזקה, תו למיטב תענדו. היא מתרצה בכל מחיר. ככה, עוד פעם, אני מגן על מה שאני לא מסכים איתו. אבל ככה מקובל לחשוב בבתי הדין, ופרקטית, זה מה שרגילים. כי בבבא קמא, בדף קופיוד, בא מדבר שם על מי שנפלה לייבום לפני מוכה שכין. בעלה מת, והאח של הבעל הוא מוכה שכין. ואז הגמרא אומרת, טוב, אז אולי נגיד שאם היא הייתה יודעת שהיא טיפול לייבום לפני מוכה שכין, לא הייתה מתרצה. ואז אין קידושין, אם אין קידושין, היא לא חייבת בייבום. אוקיי? זה מה אומר, תו למיטב תענדו.
שכין זה משהו קבוע?
מה?
שכין זה משהו קבוע, זה לא
זמנים? לא. שאני יודע, זה כן, זה קבוע.
אבל גם אם הבית דין משוכנע שהיא רוצה.
לא, לא. הבית דין משוכנע שהיא כן רוצה, כי תו למיטב תענדו.
זה לא כבר שהיא
נכפיע... בסדר, אבל היא לא תוכל להוכיח בחיים שאצלה זה לא כך, כי החזקה היא אחרת, ועכשיו מה תעשה? איך היא תוכיח? היא תגיד, אבל זה שהיא אומרת זה לא אומר כלום. אז לא, אז אני אומר, בבתי הדין מקובל, אני יש לי על זה מאבקים, בבתי הדין מקובל לחשוב שזה אין דבר כזה, זאת אומרת קידושין זה חסין בפני טענות של עדיית הדאחי או מקח טעות או משהו כזה.
השאלה למה הגמרא התכוונה, מה הדין שיש לי סברה חזקה נגד החזקה הזאת? זה הרי חזקה, זה...
אני אומר יותר מזה, הגמרא שמה מדברת למשל על מצב שבו הרי היא חייתה עם הבעל הראשון ואז הוא מת, ואז היא נפלה לפני מוכה שכין לייבום. מה היה קורה אם היה מתגלה שהבעל עצמו הוא מוכה שכין? יכול ללמוד מהגמרא שבבירור זה בסדר מבחינתה. אני בהחלט יכול להבין שאישה מוכנה להתחתן עם בעל נורמלי גם בסיכון, הרי לא יודעת מראש, בסיכון שאם הוא ימות, היא תיפול לאיבום לפני מוכה שכין. אבל אם הבעל, אם הבן זוג עצמו שהיא לקחה, הוא עצמו מוכה שכין, מי אמר שעדיית הדרך היא לא מתרצה? אני אומר יותר מזה, בגמרא שם כתוב, הגמרא עצמה שואלת, למה שלא נבטל את הקידושין בטענת עדיית הדרך? והיא עונה תו למיטב תענדו. זאת אומרת, ברמה העקרונית, ודאי שיש מקח טעות גם בקידושין. וגמרא אומרת, הערכה שלי לדעתן של נשים זה שתו למיטב תענדו. טוב, אם זאת הערכת עובדה, אז צריך לבדוק את המציאות ולראות אם הערכה זאת נכונה או לא נכונה. למשל, נשים בימינו, ברור שזה לא אותו דבר כמו שהגמרא מתארת. נשים בימינו לא מתרצות לכל בן זוג סתם ככה, בן זוג מכה, בן זוג, לא, מה שאתה רוצה, אוקיי? עכשיו אני אומר עוד פעם, זה תלוי בשאלה אם הוא נהיה מכה, או שהוא היה מכה מראש והיא לא ידעה, או כל מיני דברים כאלה, זה כבר הבדלים שאני לא נכנס אליהם כאן. אבל ברמה העקרונית, ויש פה ושם בפוסקים אפשר לראות שמשתמשים בטענת מקח טעות גם לקידושין, במקרים קיצוניים. למשל, מרן רוטנבורג מדבר למשל אם היא נופלת לאיבום לפני מומר. מומר זה יותר ממוקי שכין, והוא טוען שאז הקידושין בטלים. טוב, לא משנה, זה דעתן של נשים, אז אפשר להעריך. אבל רואים שבאופן עקרוני, אתה יכול להעריך, האם זה דבר מספיק משמעותי, בשביל שאישה סבירה לא תתרצה לקידושין די את הדחי. למשל, אני, איפה זה יתעורר הסיפור הזה? אני ישבתי פעם בהרכב של בית דין, שבאה לפנינו אישה, זוג צעיר של טמבלים, שני טמבלים שהתחתנו בגיל 17-18, ואחרי שהם גמרו את החתונה, הבחור לא הגיע למלון, הם קבעו להגיע למלון בלילה הראשון, נעלם. אחרי יומיים מצאו אותו בארצות הברית, הוא חי עם אישה אחרת, כבר עם בית מוכן מראש בארצות הברית. וכמובן כל הכסף של החתונה היה אצל אמא שלו. אני לקחה את הכסף של החתונה. עכשיו, הם התברברו שם בבית הדין שנים על, על הסיפור הזה. רגע, שייתן לה גט, והוא לא היה מוכן לתת גט, הוא היה סרבן גט, שלחו לו, שיחדו אותו, נתנו לו כסף מקופת האגונות של הרבנות, כדי שייתן גט וכו'. ואנחנו שם בהרכב, אנחנו אמרנו שקידושין בטלים, לא צריך גט. למה? כי זה, מה שהגמרא אומר, זה תו למי תו תנדו. למה האישה מוכנה להתרצות לכל פגם של בעלה, כי היא רוצה זוגיות, היא רוצה לחיות איתו. נו, אבל פה הוא לא הגיע איתה אחרי החתונה ללילה הראשון, היא לא קיבלה את הטנדו שלה. ואת אם היא מקבלת את הטנדו, היא מוכנה לאכול כל חיסרון שלו. אבל פה היא לא קיבלה את הטנדו עצמו, אז פה אפילו לא צריך להגיע לשאלה, האם החיסרון הוא כל כך משמעותי שהוא מבטל את ההתרצות המקורית. על זה אפשר להתווכח, מומר, מוכה שכין, לא יודע. מה נחשב מספיק גרוע בשביל להגיד שהאישה עדי תדח היא לא התרצתה? אבל כאן זה בכלל לא השאלה כמה גרוע מה שקרה. היא לא קיבלה את הטנדו, היא לא קיבלה את המחיר שבגללו היא מתרצה. אז מה הבעיה?
שאלה
אם
אישה יכולה להתנות, זה המקום. אנחנו מצאנו
את הסדרה, אישה מקבלת... לא, 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 אישה יכולה להתנות. אז זה כתבתי שם באותה תשובה, כן, כן, אני יכול להראות. כתוב בשולחן ערוך במפורש. לא, כתוב בשולחן ערוך. שולחן ערוך, שגם הבעל וגם האישה יכולים להתנות.
כן? ואז אם לא יתמנה, כן? היא לא עוזרת בטלת
כן, קדושים, כן, אין כן. בן הבעל, נכון, בגמרא עצמה אני באיזשהו שלב, אני פתאום נכנסתי ללחץ שם, כי ראיתי שאין דוגמאות בגמרא להתניה של האישה. אבל כתוב בשולחן ערוך נדמה לי, ברמב"ם אני חושב, בן הבעל, בן האישה יכולים לעשות זה בתנאי.
וסתם לא מופיע בגמרא, אבל לבעל יש ים של תנאים.
דנים ב... אתה יודע, דיברה תורה בהווה, זאת אומרת, זה בדרך כלל מה שקורה. בגלל גם, בעיקר בגלל התו למיתר. ברגע שיש תו למיתה, אז האישה גם לא מתנה, כי היא רוצה את הזוגיות. בסדר, והגמרא מתעלמת מכל הזה. מה עם תו למיתה? הגמרא מתעלמת מזה. הגמרא מבחינתה נשים רוצות זוגיות בכל מחיר.
לא, אז אני הבנתי מזה שבגלל התו למיתה, בעצם אומרים שאין לה את היכולת להתנות בעסקה הזאת.
אבל זה תו למיתה זאת הערכה. כי הנסיכה הזאת אין תו למיתה, אבל היא כן רוצה. זה לא כלל שירד מסיני, זאת הערכת מציאות. נו, אז אם יש נשים שלגביהם אין תו למיתה, אבל זה לא יפתור את הבעיה.
אם ככה זה, אז איך אפשר להגיד, אם אנחנו כבר מתוכנים שאישה רוצה זוגיות בכל מחיר, אז איך אנחנו יכולים להגיד שקידושים שהאישה לא מסכימה להם, לא תקפים? לפורט אומר ש...
זה הכל דברים שבלב. אז אם היא הסכימה, היא לא יכולה להגיד שבליבי היה לא ככה ולא ככה, כי תו למיתה תנדו. רגע. אבל אם היא הסכימה, אבל אם היא לא הסכימה, אלא היא אומרת, אני לא מסכימה, זה לא דברים שבלב, אז היא אומרת, אני לא כזאת. מה תעשה? תכפה עליה כן להיות כזאת. צריך התרצות של האישה, זה לא... זה כמו, אתה יודע, יש רב שמעון שקופל, אני הולך עם המון אחר הרוב. הכלל הוא שיש מחלוקת רב ושמואל. להלכה אנחנו פוסקים שלא הולכים בממון אחר הרוב. זאת אומרת, אם יש רוב, לא מוציאים המון מכוח רוב. עכשיו זה קשה מאוד מכל מיני מקומות, לא משנה כרגע, תוספותים מקשים קושיות וסתירות וכו'. גם קשה מעצמו, למה לא ללכת ממון אחר הרוב? אבל רב שמעון שקופ מסביר, הגמרא מדברת על, הגמרא כשהיא אומרת אין הולכים ממון אחר הרוב, מדברת על, על, על ויכוח בין קונה ומוכר, שהמוכר מחר שור לרידיה, לקונה. מחר שור לקונה, בסדר? עכשיו הקונה לקח אותו לחרוש, והשור מת. בסדר? אז הוא בא בטענות אל המוכר, איזה שור מכרת לי קקמייקה, הוא מת לי ביום הראשון שהלכתי לחרוש איתו. מה, אתה קנית שור לשחיטה? לא לחרישה. שור לשחיטה, אתה שוחט אותו, לא צריך להיות עמיד להחזיק מעמד בערך. אז הוא אומר, מה פתאום? אני קניתי שור לחרישה, אז יש ויכוח, האם הוא קנה את זה לחרישה או לשחיטה. בסדר? אז הגמרא אומרת שמה הרוב קונים לרידיה, הרוב קונים לחרישה, אבל אין לוקחים ממון אחר הרוב. בסדר? אז ההנחה היא שאם אתה, אם המוכר אומר שהוא קנה את זה לשחיטה, זכותו, זאת אומרת, אתה, אין לוקחים ממון אחר הרוב.
במקרה
הזה
יש להבדיל לפי
המחיר? לא, דמים לא מודיעים שם, לא משנה, דנים שם. הרב שמעון שקופ מסביר שרוב לרידיה, כן הולכים ממון אחר הרוב בדרך כלל. רוב לרידיה הוא רוב מיוחד. למה? כי זה רוב שתלוי בהחלטות של בני אדם. רוב בני האדם קונים שור לחרישה ולא לשחיטה. ואם יש בן אדם שרוצה שור לשחיטה, יש פה משהו מוזר? ברור, כולנו קונים שברים לשחיטה, רק זה קורה פחות מאשר שברים לחרישה. בא בן אדם ואומר, חברים, אני קניתי שור לשחיטה, זה מה שרציתי. מה? או אני מכרתי, לא משנה. שור לשחיטה, זה מה שרציתי. אז זה לא טענה מוזרה שהוא אומר שאני קניתי שור לשחיטה. נכון שזה מיעוט האנשים, כי מיעוט, רוב השברים נמכרים לחרישה, אבל המיעוט פה הוא לא מיעוט מוזר. אם אני אומר שאני, זה מה שאני רציתי, אין בעיה, זה זכותי, זה התנהגות לחלוטין נורמטיבית. כן, אני אומר שאני 1.95 מטר, אוקיי? מה פתאום? רוב האנשים לא 1.95 מטר. נכון, אבל אני כן. כשיש תהליך טבעי ורגיל, אתה אומר, הוא קורה בהגרלה. הגרלה, התוצאה שלה יוצאת בסיכוי גבוה על הצד של הרוב ולא על הצד של המיעוט. פה זה לא הגרלה, זה החלטה של בן אדם, הוא רוצה לשחיטה או שהוא רוצה לרידיה. אז אם הוא אומר, אני רציתי לשחיטה, אז מה אכפתי שרוב העולם רוצים לרידיה? אני רציתי לשחיטה. בסדר? אז זה קצת דומה לטענה הזאת. מה קורה אם האישה אומרת, אני לא רוצה. נכון, רוב הנשים מתרצות בכל, טוב למטה תנדו, אבל באה אישה ואומרת, אני לא רוצה, אני אחרת. אין בעיה, אם היא אומרת את זה וזה, הכל בסדר. אם היא לא אמרה את זה, והיא תרצה לטעון אחר כך שהיא כזאת, אז יגידו לה, לא, תוכיחי, כי דברים שבלב אינן דברים, ורוב האנשים הם לא כאלה, ולכן אני לא מקבל את מה שאת אומרת, את צריכה להוכיח. אבל עצם הטענה, אם היא אמרה את זה מראש, בסדר, אז היא אומרת, אני שייכת למיעוט, מה הבעיה? מותר. טוב. מה? אנחנו ביטלנו את הקידושים, אבל אנחנו לא בעדין של הרבנות. בעדין של הרבנות, אחרי בסוף שיחדו אותו בכסף, הוא נתן לגט, והם נורא התגאו בזה שהם בזבזו את כספי הציבור כדי לשחד בן אדם שיקיים את החוק. זה רק ברבנות הראשית, דברים האלה. זה פשוט לא יומן כי סופר. הם מחזיקים קרן מכספי ציבור כדי לשחד עבריינים שלא יעברו על החוק. מה זאת הדרך? זאת לא הדרך ולא כלום. פה הקידוש עם בטלים ולא צריך את זה בכלל. מקום שצריך, תן לו מכות עד שהוא ייתן את הגט, זה הכל. גרוש אל תיתן לו. מה זה נקרא לשחד עבריינים? זה לא שמעתי בחיים שלי דבר כזה. לא יומן כי סופר.
זה בגלל שאתה
חושב
שיש אלטרנטיבות. ברור. בסדר, זה לא המחלוקת על עצם
הפרק. אבל במקום שבו אתה מגיע לאבסורדים האלה, אתה צריך לשקול יותר ברצינות, אלטרנטיבות. ויש אלטרנטיבות, לא שקלו. העובדה היא שמשנים את המדיניות שלהם. לחצים האלה מסביב פועלים. המדיניות שלהם משתנה.
זה בגלל שינוי של
להקלים על ההיבטים והתרמות. זהו, על זה אני מדבר.
זה לא בגלל שהם
הגיעו
למסקנה פתאום שהקודמים
טעו בפסק הערכה. לא, כל מה שאתה מנסה להגיד להם זה שישקלו מחדש את השינוי התרבותי הזה בדיוק. וזה מה הם עושים את זה בסוף, אבל זה לוקח להם בקצב שלהם.
לא פעם שומעת שאומר שאתה אמר שהיא
עושה התחתנה עם הומו, היא תלה של הומו, היא ביטלת... נכון, אני גם חושב, זה נראה לי פשוט. לא צריך גט ולא צריך כלום. נראה לי פשוט, כן? למרות שהיום לא פוסקים ככה בדרך כלל בבתי הדין, אבל נראה לי פשוט בסבר. פה זה גם משהו שהיה קיים, זה לא משהו שהתעורר. בעל מכה למשל יותר מסובך, כי זה התעורר אחר כך. מה?
יש פה המון
שאלות,
איך אתה יודע שזה היה קיים?
כי התפיסה הפשוטה היא שהומוסקסואליות היא כזאת.
תפיסה
פשוטה
זה שדבר כזה יכול
להתחתן ולהשתנה. לא, יכול, אבל השאלה מה המקרה הסביר, זה לא שאלה מה יכול. יכול. המקרה הסביר הוא שזה משהו שזה הטבע שלו. אני לא חושב, טוב, אבל זה דיון אחר. כן. אוקיי, אז בואו נראה. ברמב״ם, מצווה שיקדש אדם בעצמו, יתר מעל ידי שלוחו, וכן מצווה על האישה שתקדש עצמה בידה יתר מעל ידי שלוחה. ואף על פי שיש רשות לאב לקדש ביתו כשהיא קטנה, וכשהיא נערה לכל מי שירצה, אין ראו לעשות כן, אלא מצוות חכמים שלא יקדש אדם את ביתו כשהיא קטנה, שתקדיד תורה בפלוני אני רוצה, וכן האיש את ראוי לו שיקדש קטנה, וזה היה קטנה כבר, זה המשך הגמרא. אבל מה הרמב״ם אומר? הרמב״ם פוסק שמצווה לקדש בו יותר מבשלוחו, ומצווה לאישה שתקדש עצמה בידה יותר מעל ידי שלוחה. מה זה?
הוא לא מנמק, למה?
הוא לא מנמק, אבל לא רק שהוא לא מנמק. מה? נכון, זה עדיפות ולא איסור.
לא, לא פוסק את השם.
לא.
איפה הוא אומר?
הוא זה, הנה עכשיו הקראתי את הלכה יותר.
במקום אחר כן מדבר על האיסור הזה.
אה?
במקום אחר. כן מדבר על האיסור הזה.
שמה? איפה?
יש פה רמה אפילו את האיסור הזה.
אני אולי... נראה לך שקראתי כאן.
עוד איסורי ביה, פרק הפיילת במקום. מה
חסר ברמב״ם? שתתגנה.
למה? אבל אני ראיתי שם בפנים. כאן, אני בא להתגנות. ראיתי עכשיו, זה המסע. והוא אומר כמה לא תתרש. עשור, הנה, שבע לא תמצא.
לא, בקטנה. זה קטנה, תכף נראה, זה המשך הגמרא. המשך הגמרא מדבר על קטנה. המשך הגמרא מדבר על קטנה. אבל פה נראה שהוא פוסק כמו על איש נקמה. ובלישנה כמה זה מצווה בו יותר מבשלוחו, והוא לא מביא את האיסור, והשם עתיד גנה, אלא זה מצווה בו יותר מבשלוחו, הכלל שהוא לא נוגע דווקא לקידושין, אלא בכלל באופן כללי לעשיית מצוות.
לא, ממש. בדברים האלה אסורים את הלבי, מותר להסתכל בפני הפניה ולבודקה בין בתולה בין דוגלה, כדי שיראה נאה בעיניו.
בסדר.
בין
לזה
סניתור.
בסדר, זה לא קשור.
זה לא קשור. לא כתוב דבר כזה קטנה, כתוב וכן האיש שנראה לקדש קטנה ולא יקדש אישה עד שלא אינה ותהיה כשרה בעיניו, שם התורכים צריך בעיניו, בדיוק, ונמצא מגרשה, והוא אומר נגד. זה באופן כללי.
אה, נכון, ולא יקדש אישה, סליחה, נכון? מופיע פה וכן האיש, וכן האיש אין ראוי לו שיקדש קטנה ולא יקדש אישה עד שהיא ראינה ותהיה כשרה בעיניו, שם לא תצטרכן בעיניו, נמצא מגרשה, נכון. נכון, לא שמתי לב לאישה הזה.
הפוך, על קטנה אין איסור,
כי
הוא רואה אותה,
הוא
רואה
שהיא מצאתכם
בין... לא, 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 בקטנה זה משהו אחר, זה קטנה איסור מצידה. עוד רגע נראה את הקטנה. נכון, אתה צודק, ברמב״ם יש את האישה. אז הרמב״ם, הגמרא בהמשך אומרת ככה. האיש מקדש את ביתו כשהיא נערה, כשהיא נערה אין, כשהיא קטנה לא. מסי אלי לרב, דאמר רב יהודה אמרה, ויתם הרב אלעזר, אסור לאדם שיקדש את ביתו כשהיא קטנה עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה. מה, 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 מה קורה פה? פה לא מדובר שהוא לא רואה אותה. רואים? אבל הקטנה היא פשוט להיות קטנה, אז היא לא יכולה לקבל החלטות, ואז כשהיא תהיה גדולה היא פתאום יכולה להגיד, אני לא הייתי מתרצה אם הייתי ברת דעת, כן? אם היו שואלים אותי, לא הייתי מתרצה, לכן כשהיא נערה אין בעיה, וכשהיא קטנה לא. אז הבעיה פה זה, 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 זה שמה תתגנה, אבל לא בגלל שלא רואים, אלא בגלל שהדעה של הקטנה היא, לא, היא לא, דעה, לא דעה שלמה.
כתובות כתוב, למה הקנס משלם את הקנס לאבי הנערה ולא לנערה? כי... זכותו של האב למכור את נישואי ביתו למי שהוא רוצה תמורת כסף שהוא יקבל. זאת אומרת שאותו אנס פגע בממון של האב.
אוקיי.
לכאורה האב יכול לקדש...
ברור שהוא יכול, כתוב שאסור בגלל ש... ברור ש... ברור שהוא יכול.
אבל עכשיו הדבר האחרון שקראת הוא לא מהגמרא?
מהגמרא? כן. אבל לא כתוב שהוא לא יכול לקדש, הוא יכול לקדש, רק אסור.
אסור הדבר
שזה אב. הבא. מה עשינו עד עכשיו? יכול לקדש על ידי שליח, אבל אסור. הוא יכול לקדש על ידי שליח, אבל אסור. כי צריך לראות אותה כדי שלא תתגנה בעיניו, אבל אם הוא מקדש על ידי שליח, אז הקידושים תקפים. אמרתי יותר מזה. לא שקידושים תקפים, הם גם לא פחות טובים, מבחינת איכות הקידושים עצמם. יש פה שם חששות, בסדר. בתוספות כותב, אסור לאדם לקדש את ביתו כשהיא קטנה, אבל גבדה אמר לאלדי, איסור עליך משום נתב למיטב תענדו, הרי באישה אין את האיסור, אלא רק את המצווה בו יותר מבשלוחו. למה אין את האיסור? כי האישה הזה טב למיטב תענדו. אז מה קורה פה? עכשיו בקטנה פתאום אנחנו רואים שיש את זה. אז אומר, אני מילה בגדולה שהיא מתקדשת על ידי עצמה, דכיוון שאני אתרצית להיקה למך, שמה תחזור. והקטנה שמתקדשת על ידי אביה, איקה למייך, השמה אם הייתה גדולה, לא הייתה מתרצת. הוא מצמצם עוד יותר את התו למיטב. הוא אומר, מה זה תו למיטב? כשהאישה מתרצה להתקדש בלי שהיא רואה את הבעל, אז זה אומר שהיא מוכנה לכל זוגיות שלא תהיה. אבל היא צריכה להגיד שמבחינתה זה בסדר. בעצם ההתרצות להתקדש, היא אומרת את זה. הקטנה, זה שהיא מתרצה להתקדש, הבעל, האבא שלה מכריח אותה, זה לא, היא לא אמרה בזה שום דבר שהיא מתרצה. אז פה יוצא שבעצם כל חזקת תו למיטב, היא חזקה שיסודה בזה שהאישה אומרת שטוב לי למיטב תנדו. איך היא אומרת את זה? בעצם זה שהיא מתרצה להתקדש. אבל בקטנה באמת זה לא קיים. זאת אומרת, זה אפילו לא נכון להגיד שסתם אישה רוצה כל זוגיות בכל מחיר. זה גם זה לא נכון. אפילו בתקופת הגמרא, לא נובע על ימינו. אלא בגלל שהאישה שולחת את השליח, כנראה שלא אכפת לה. אם היא אומרת שלא אכפת לה, אז בסדר. אבל הקטנה לא אמרה בזה שלא אכפת לה, כי האבא שלה כופה אותה. ולכן, באמת, עכשיו שאנו נוהגים לקדש בנותינו אפילו קטנות, אומר תוספות, היינו משום שבכל יום ויום הגלות מתגבר עלינו, ואם יש סיפק ביד אדם עכשיו לתת לי ביתו נדוניה, שמה לך הזמן לא יש סיפק בידו, תשב ביתו עגונה לעולם. כן, אם זה נעשה לטובת הבת, אז כן מותר. זאת אומרת, העניין הזה. טוב. אז פה הייתה לי טעות ברמב"ם, כי חשבתי בהתחלה שבשולחן ערוך כתוב אחרת. יש גם איסור לקדש, אבל גם הרמב"ם כותב שאסור לקדש, זה הערה נכונה מה שאמרת קודם. השולחן ערוך כותב ככה, פה בלמדווה, והאישה יכולה לעשות שליח, לקבל קידושיה ומצווה שתתקדש על ידי עצמה אם תוכל, אבל איסור לייקה כמו שיש באיש. פה רואים את ההבדל בין המצווה לבין האיסור, נכון? מצווה שתתקדש בעצמה ולא על ידי שליח, זה ודאי קיים גם באישה. למה? כי זה לא קשור להתגנות. זה הכלל בכל המצוות, שמצווה בו יותר מבשלוחו. האיסור, זה לא קיים באישה בגלל התו למיטב. פה לגבי האיש, אז כתוב, האיש יכול לעשות שליח לקדש לו אישה, בין אישה סתם, בין אישה פלונית, ויאמר לה השליח, אחרת מקודשת לפלונית. אבל אם אפשר לו לקדשה בעצמה, אסור לקדשה על ידי השליח, אלא אם כן מכירה. עוד פעם, האיסור זה שמה תתגנה. לכן, אם מכירה, אז זה מותר. שם אחר כך נמצא בערבה דבר ותתגנה לה. ומכל מקום, אף על פי שמכירה, מצווה שיקדשנה בעצמו, אם אפשר. למה? לא בגלל האיסור, בגלל המצווה. המצווה בו יותר מבשלוחו. זאת פעם, זה מחדד מאוד את ההבדלים שעשינו קודם בין מצווה לבין איסור. מה קורה לגבי אבא וקטנה? מצווה שלא יקדש את ביתו כשהיא קטנה עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה. זה עדיפות או איסור?
מצווה
חיובית. כתוב מצווה, אבל נדמה לי שמצווה שלא יקדש זה נשמע יותר כמו איסור. מצוות שלא לעשות, זה מצוות לא תעשה, כן? מצוות לא תעשה זה איסור, למרות שהביטוי הוא מצווה. תראו, בחלקת מחוקק, שם בי"ד, סעיף י"ד, כותב ככה, מצווה שלא יקדש ביתו שהיא קטנה, כלומר, אבל גדה בגמרא אמרו אסור לקדש ביתו, אפשר באומר לצי וקבלי קידושה יכלי כאיסור, מכל מקום מצווה להמתין עד שתגדיל. מה הוא מבין? שבשולחן ערוך הוא מבין שזה לא איסור, זה רק עדיפות. אבל יש איסור. לכן הוא עושה הוקימתא. נכון?
כתוב בגמרא, אבל אסור לקדש את ביתו שהיא קטנה.
אוקיי, נכון. זאת אומרת, בשולחן ערוך גם, ההנחה היא ששולחן ערוך מבין שזה איסור, זה לא עדיפות. למה בשולחן ערוך לא כתוב איסור, או כתוב מצווה שלא יקדש, והוא מבין מצווה שלא יקדש לא בתור איסור, אלא בתור עדיפות? לא בטוח שהוא צודק בזה, אבל ככה הוא מבין, אז הוא עושה הוקימתא. כן, ואומר, להציב וקבלי קידושה, יכלי כאיסור.
זה לוקחים את המוזרה, כי למה שלא יהיה איסור
בזה? לא, כי אם היא מקבלת קידושה, כנראה שבכל זאת, לעניין זה, למרות שהיא קטנה, הבעת הדעה שלה כנראה מספיקה. לא משנה כרגע, וזה הוקחים את השיעור הזה. זאת אומרת, מצד אחד ברור בו שיש איסור, שזה כמובן כתוב גם בגמרא, מצד שני, בשולחן ערוך הוא קורא את זה באופן, מצווה שלא יקדש זה עדיפות, זה לא איסור. בסדר? אז עושה הוקחים את זה. האופן הפשוט זה לא ככה. בית שמואל שם באמת חולק עליו. מצווה שלא יקדש, ועדית בסנהדרין, קודם פרקן מצווה לעשיין, כתב בך ופרישה, היינו קטנה שיש לה דעת לומר בפלוני אני רוצה, מה שכתב כאן עד שתגדיל לתומר היינו אורך הדמית, לא משנה, ומה שכתב הוא מצווה, ובשס כתוב אסור. עוד פעם, גם הוא יוצא מנקודת מוצא שבשובן הרוך כתוב מצווה, זה לא האיסור. כתב בחלקת מחוקק, היינו באומר לצעי וקבלי קידושה, יחלי כאיסור. ודוחק, דה לא הזכיר, דה עירי שאומר לצעי. כן, הוא קימת, אתה עושה בשכון הרוך, הוא קימת בלי שהוא אומר את זה. אלא נראה דלי, תלך את הקירב, דה אמר אסור. דה מצינו כמה מעשים בשס שהיו מקדשים בקטנות. לכן כתבה המשנה פרק אף על פי, אלא מצווה הוא לצאת ממימרא דרב. אז זה לא איסור אלא מצווה, עוד פעם, ההבחנה הזאת בין איסור לבין מצווה קיימת בנושא כלים, מה שאמרתי קודם עם המצב החיובי והמצב השלילי, הם לא רואים את זה כשני דברים שהם שקולים, יש הבדל בין המצווה לבין האיסור, והוא טוען שלפי השולחן ערוך אין הלכה כרב שאמר שזה איסור, יש שם סיבות. אגב, יכול להיות שבשולחן ערוך כותב בגלל התוספות, ואז אפילו אם כן הלכה כמו רב, אבל העידנה, אנחנו נוהגים לקדש גם קטנות, רק להתחילה ראוי לא לעשות את זה. אבל אני, לא, אני חושב שלא זה ולא זה הכרחי. כשכתוב מצווה שלא יקדש את ביתו כשהיא קטנה, הכוונה לא מצווה לקדש את ביתו גדולה, אלא מצווה לא לקדש את ביתו כשהיא קטנה. זה איסור. מצוות לא תעשה, אוקיי? לכן אני לא בטוח שהם צודקים בעניין הזה.
מה המקור אבל
שסור אדם שקדש
חוץ מהמשנה? מה המקור שאסור לקדש את האדם, אסור לקדש, אסור לאדם שיקדש את האדם?
אסור... מה זה מקור? מהגמרא פה, מקור מהתורה אתה מדבר? זה לא לאו. זה לא לאו, כן. זה לא לאו, זה איסור, כן, אבטחת כמוך, או איסור מוסרי, או איסור מסברה, או כן. זה לא לאו מנוי. טוב, אני רואה שהזמן שלנו חלף, אני עוד אצטרך קצת להשלים את זה בפעם הבאה. בסדר, נעצור כאן.
מה להיות לפעם הבאה?
תמשיכו הלאה. זאת אומרת, אני בפעם הבאה אני עוד אצטרך לפחות חלק מהשיעור לעניין הזה שמצווה בו יותר מבשלוחו. אם אתם רוצים, תחשבו קצת על השאלה האם זה מדבר דווקא על שליחות. כן, האם זה מדבר דווקא על שליחות. מי שרוצה יכול לראות את המקנה פה במקום ואת הרן, רן על הריף, אז אתם יכולים גם לראות ותמשיכו הלאה כשאתם... טוב.